יש לוודא שהחזירים יגיעו במצב טוב. כתבתו של יוסי מלמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ב-30 במאי 1958 שלח איש המודיעין הרומני, שישב בחיסוי דיפלומטי בשגרירות ארצו בלונדון, מברק סודי ביותר למטה בבוקרשט. נרכשו 11 חזירים במחיר 1,080 לירות סטרלינג. אנה יעצו איך לשלוח אותה מפני שאין טיסות ישירות בקו לונדון-בוקרשט. למחרת השיב מיור רב סרן יון דוגוט מהמטה בבירת רומניה כי הוחלט לחקור מטוס מיוחד בעלות של 800 לירות סטרלינג כדי להטיס את החזירים. יש לוודא שהחזירים יגיעו במצב טוב, כתב קצין המודיעין. במסמך אחר שנשלח מהמטה בבוקרשט, נכתב כי הוסכם על רכישת 5 חזירים מתוצרת דנית, ובתמורה האנשים הבאים יורשו לעזוב, ומצורפת רשימת שמות של כמה עשרות יהודים מרומניה. את חילופי המברקים שנחשפו לפני כמה שנים על ידי ממשלת רומניה, אפשר להכתיר גם בכותרת יהודים תמורת חזירים. מברקים אלה מצוטטים כעת בספר חדש שכתב רדו יוניד וייצא לאור בקרוב בארצות הברית. לצידם נחשפים בספר לראשונה מאות מסמכים של הסיקוריטטה, המודיעין הידוע לשמצה של רומניה בתקופת המשטר הקומוניסטי. מסמכים אלה מספרים סיפור מרתק על סחר בבני אדם שממשלת רומניה וממשלת ישראל הטילו עליו איפול גורף. הסחר כלל לא רק חזירים, אלא גם מאות פרים להרבעה, זרע פרים להשבחת הגזע, עשרות אלפי פרות וכבשים, טונות של מזון לבהמות, מיכון חקלאי, ציוד לקידוחי נפט, טנקים וכסף בהמחאות ובמזומן. ראוי להדגיש כי פדיון יהודים תמורת כסף, שירותים או סחורות, אפיין את עליית היהודים גם ממדינות אחרות שבהן חיו במצוקה ותחת רדיפות של המשטר. זה קרה בעליות מתימן לאחר הקמת המדינה, מעיראק לפני ובזמן שלטונו של סדאם חוסן, מסוריה ומאתיופיה. יואניד, היסטוריון בהשכלתו, משמש קצת יותר משנה שגריר רומניה בישראל. הוא נולד ב-1953 בבוקרשט לאב יהודי, פרופסור וירג'יל יואניד, ולאם פרוטסטנטית, הסופרת איליאנה יואניד. יש לו 2 תוארי דוקטור בפילוסופיה מאוניברסיטת בוקרשט ובהיסטוריה מבית הספר הגבוה למדעי החברה בפריז. ב-1987 עזב את מולדתו לאחר שהיה נתון למעקב של הסקוריטטה והיגר לארצות הברית. שם עבד במשך 20 שנה בתפקידי מחקר בכירים במוזיאון השואה בוושינגטון. ב-2004 היה סגן נשיא הוועידה הבינלאומית לחקר השואה ברומניה. ב-2005 פרסם יואניד את ספרו כופר היהודים, הסיפור הסודי יוצא הדופן של העסקה בין רומניה לישראל. כעת הוא מפרסם גרסה מעודכנת, מלווה במסמכים שרובם לא היו אז גלויים לציבור הרחב. סיפור העלייה היהודית מרומניה נחלק ל4 תקופות. הראשונה, מתום מלחמת העולם השנייה ועד להקמת המדינה, התאפיינה בהעלמת עין ואף בעידוד חשאי של השלטונות הקומוניסטיים. לפי יד ושם, בשואה הושמדו כמחצית מיהודי רומניה, כ-400,000 יהודים על אדמת רומניה, ובאזורים הסובייטים שסופחו אליה בחסדי הנאצים. מחציתם נרצחו בידי הצבא, המשטרה ומיליציות רומניות, ומחציתם בידי הנאצים וההונגרים. לאחר השואה, היהודים עזבו, ברחו או הוברחו מרומניה, בלי שנדרשו לתמורה כספית או לכל תמורה אחרת. בדרך זו הגיעו לארץ ישראל כמה עשרות אלפי יהודים שחלקם נשלחו למחנות המעצר בקפריסין. על העלייה הזאת פיקח המוסד לעלייה ב' שאנשי המפתח בו היו שאול אביגור, ישעיהו, שייקה, טרכטנברג, דן ואחרים. ב-1951 פורק המוסד לעלייה ב' ובמקומו הוקם ארגון ביון חשאי אחר בשם נתיב, או לשכת הקשר, שתפקידו היה לפעול למען עליית היהודים ממדינות הגוש הקומוניסטי. בראש נתיב עמד אביגור ודן מילא בו תפקיד מרכזי ובכיר עד לפרישתו בשנות ה-80. 3 התקופות הבאות בעלייה מרומניה היו עסקאות בארטר לכל דבר ועניין. התקופה השנייה, הראשונה של הסחר, הייתה עם הקמתה של מדינת ישראל ונמשכה עד 1952. באישור מנהיג ברית המועצות, יוזף סטלין, הורשו יהודי פולין, הונגריה, צ'כוסלובקיה, בולגריה ורומניה לעלות לישראל. מי שסייעה יותר מכל לעליית יהודי רומניה הייתה סגנית ראש הממשלה ושרת החוץ, אנה פאוקר. פאוקר, יהודיה וקומוניסטית אדוקה, התנגדה לציונות, אך על פי המדיניות שהכתיב הקרמלין, אפשרה ליהודים לעזוב. גישתה הושפעה גם מקשרי המשפחה שלה. אחיה, זלמן רובינזון, היה יהודי חרדי שעלה לארץ ישראל ב-1944. כעבור 5 שנים, הוא הגיע בזהות שאולה לבוקרשט, נפגש בחשה עם אחותו בדירתה, ועודד אותה לאפשר ליהודים לעלות לישראל. אף על פי שיציאת היהודים מהגוש הקומוניסטי הייתה לכאורה חופשית, בפועל הדבר היה כרוך בכסף רב. ראש הממשלה דוד בן גוריון כתב ביומנו שאי אפשר לעשות פעולה כלשהי ברומניה בלי כסף, אפילו במפלגה הקומוניסטית. את התשלומים ארגנה סוברום טרנספורט, חברת נסיעות רומנית סובייטית. החברה הממשלתית שפעלה תחת השפעה רבה של הקרמלין גבתה כ-120 דולר על כל יהודי שעלה לישראל. ההכנסות ממכירת היהודים בשנים 1948 עד 1952 הסתכמו ב-15 מיליון דולר, סכום נכבד בשביל כלכלת רומניה. אבל זו לא הייתה ההכנסה היחידה. פאוקר גם ביקשה שישראל תרכוש ציוד קידוחים וטרקטורים לתעשיית הנפט הרומנית שנפגעה קשות במלחמה. דן, אביגור ובחירים נוספים תמכו בהצעה ויצאה אל הפועל בעזרת איש העסקים אפרים אילין. הרומנים שילמו חלק במזומן וחלק באמצעות מכירת כמה אלפי יהודים. הציוד והצנרת היו חשובים לרומנים יותר מעוד כמה יהודים, כתב דן בזיכרונותיו. ב-1952 הודחה פאוקר מכל תפקידיה במפלגה ובממשלה. היא הועמדה לדין על סטייה ימנית ופעולה נגד המפלגה במשפטי הטיהור שיזם סטלין בברית המועצות ובמדינות הגוש הקומוניסטי. סטלין יעץ למנהיגי המפלגה ברומניה לתקוע כדור בראשה, אך למזלה הוא מת במרץ 1953 בטרם בוצעה ההוראה. פאוקר הושלחה לכלא, אחר כך שוחררה ומתה מסרטן ב-1960 בגיל 67. עד להדחתה ולהעמדתה לדין, עלו לישראל יותר מ-120 אלף יהודי רומניה. ב-1953 נסגרו שערי העלייה מרומניה ושאר מדינות הגוש המזרחי. ב5 השנים הבאות הורשו רק 1,657 יהודים לעלות מרומניה לישראל, במסגרת מה שהוגדר איחוד משפחות הומניטרי. ב-1958 החלה התקופה השלישית בקשרים של רומניה והיהודים. זה קרה לאחר שמנהיג ברית המועצות, ניקיטה חרושצ'וב, הסכים להוציא את הצבא האדום מרומניה, וזו החלה לפתח ערוצי הידברות עם המערב. בראש מאווייה של רומניה עמד הרצון לרכוש סחורות ומוצרים מערביים כדי לשפר את מצבה הכלכלי הקשה. לתמונה נכנס איש העסקים היהודי, הנרי ג'קובר, שהיגר מהונגריה לבריטניה ועשה חיל בעסקי בנקאות ובסחר עם מדינות הגוש הקומוניסטי. הוא קשר קשרים הדוקים עם ארגון ביון החוץ של הסיקוריטטה. איש הקשר שלו היה גיאורגי מרקו, לכאורה הנספח הכלכלי בשגרירות רומניה בלונדון, ולמעשה קצין ביון שהגיע בהמשך לדרגת גנרל. ב-1959 ביקש המודיעין הרומני מג'קובר שירכוש חזירים דנים גדולים, שבשרם העסיסי ועשיר יותר מזה של חזירים בריטים. למרות הקושי הצליח ג'קובר למלא את הבקשה, ובהמשך גם דאג לקנות שברים ופרות מסוג זבו מאפריקה וכבשי מרינו מאוסטרליה. בתמורה, הנפיקה ממשלת רומניה אשרות יציאה ליהודים לכל מדינה שיחפצו, ובתנאי שיהיו בני 50 ומעלה שפרשו מעבודתם וחסרי מיומנות מקצועית. סכומי הכסף נעו ממאות דולרים לכמה אלפים לגולגולת. באחת העדויות מדובר על תשלום של 5,000 דולר, במקרה אחר, של יהודי שהוכנס לכלא ונחשב אסיר פוליטי, או שעבר עבירות כלכליות, נדרש אף סכום של 8,000 דולר כדי לפדות אותו. בקבלות שסיפקו קציני הביון הרומנים צוינו שמות היהודים, ולידם מספר בעלי החיים שנדרשו בתמורה לחופש שלהם. כך וכך פרים או חזירים תמורת כך וכך יהודים. ג'קובר ועוזריו ידעו לתגמל את קציני הביון ואת בחירי המפלגה הקומוניסטית, שבמיוחד היו אהובים עליהם רובי צייד יוקרתיים, וקיבלו עמלות על המסחר. בספטמבר 1965 נכתב באחד מדוחות הביון על רובים שינתנו במתנה למנהיג המדינה גיאורגיו דז' שמת באותה שנה, ולמחליפו ניקולאי צ'אוצ'סקו. אוספי היוקרה של משפחת צ'אוצ'סקו, ובהם גם מכוניות מרוץ, מומנו בחלקם מכספי הבדיון ששולמו עבור היהודים. עד 1962 נפדו בדרך זו כ-31 אלף יהודים שהגעו למערב וחלקם לישראל. באותה עת נכנס לתמונה שייקה דן. הוא נפגש עם ג'קובר במלון דורצ'סטר המפואר בלונדון, והורה לו בשם ממשלת ישראל להפסיק את פעילותו. דן כתב בזיכרונותיו כי ג'קובר היה תאב בצע ופדה בעיקר יהודים בעלי מעמד. באישור, בכתב של בן גוריון, סוכם כי כל מבצעי עליית היהודים יהיו בניהולו של דן וג'קובר יקבל עליהם עמלה. מאותו רגע החל השלב הרביעי, שנמשך עד 1989, עם נפילת המשטר הקומוניסטי ברומניה וחיסולם של צ'אוצ'סקו ואשתו אלנה. הקשר הישראלי היה כה סודי, שרק שישה מבחירי המפלגה הרומנית והמודיעין ידעו על קיומו. דן, שקבע את מושבו כנציג נתיב בשגרירות ישראל בווינה, הידק את הקשרים עם נציגי הביון הרומני. את התשלומים העביר דן במזוודות עמוסות בדולרים או בהעברות בנקאיות מהבנק הבינלאומי בז'נבה לבנק הלאומי בבוקרשט. באחת הפעמים נפגש דן ב-1974 עם גנרל מרקו בשדה התעופה בציריך, ומסר לו מזוודה ובה מיליון דולר. המזוודה הלכה לאיבוד ונמצאה רק כעבור כמה ימים. הרשויות בשוויץ שגילו זאת הכריזו על שניהם כאישים בלתי רצויים ולזמן מה נאסרה כניסתם למדינה. אפשר רק לשער מה היה עולה בגורלו של הגנרל הרומני אם הכסף לא היה נמצא. רסיסי המידע על הסחר ביהודי רומניה הגיעו למערב בסוף שנות ה-70 בעקבות הריקתו לארצות הברית של יון מיטאי פצ'פה שהיה ראש ביון החוץ. בתגובה הורה צ'אוצ'סקו לראשי הסיקוריטטה להתנקש בפצ'פה. הם בחרו למשימה את רב הטרוריסטים קרלוס, שכונה הטן, ופעל כסחיר חרב בשירות ארגוני טרור פלסטינים. הרומנים שילמו לקרלוס ולחברתו הטרוריסטית הגרמניה מגדנלה קופ מיליון דולר וציידו אותם בחומרי נפץ ובנשק. ברוב עבלותם הם לא הבינו כי אפילו קרלוס הנועז לא יצליח לבצע משימה כזו על אדמת ארצות הברית. המידע מפצ'פה סייע ל-CIA ולגופי ביון אחרים במערב לחשוף רשתות ריגול רומניות. גם ישראל נהנתה מכך. פצ'פה סיפר על קשרי הסיקוריטטה עם ארגוני טרור פלסטינים ועל קשריו המיניים של יאסר ערפאת עם שומרי ראשו. בשלב מסוים בשנות ה-60 הגיע המידע על פדיון היהודים לידיעת ממשלת מערב גרמניה, שביקשה את עזרת נתיב כדי לסייע גם לבני המיעוט הגרמני ברומניה להגר באותה השיטה. גרמנים תמורת כסף. וכך היה. אוסף רובי הצייד של צ'אוצ'סקו גדל עוד יותר. ב-1978 נפגש דן עם גנרל מרקו בבוקרשט ושלח לו הודעה בזו הלשון. העברנו לך ב-23 במאי 1978 המחאה על סך 450 אלף דולר אמריקאים לפקודת הבנק לסחר חוץ. הסכום הוא מקדמה על חשבון היציאה מינואר 1978. במסמך סודי אחר של הביון הרומני מאותה שנה, נכתב כי עד כה התקבלו כספים בסך 31 מיליון דולר, מתוכם 18 מיליון הוצאו לרכישת מטוס בוינג 707, ששירת את צ'אוצ'סקו ומשפחתו בטיסותיהם ברחבי העולם. בנוסף למזומנים, ארגנה ממשלת ישראל הלוואות בסך של כ-100 מיליון דולר מבנקים בעולם לממשלת רומניה, שהיא סופגת את הריבית. דרך אחרת של ישראל לשלם בתמורה ליהודים הייתה רכישת סחורות מרומניה, כמו ריבות ומכוניות דאצ'ה, ואף על פי שלא היה להן ביקוש בישראל. ממשלות ישראל סיבסדו את הרכישה. אמצעי תשלום נוספים היו נשק וידע צבאי. דן סייע להעביר לגנרל מרקו טנק סנטוריון מתוצרת בריטניה ואת הרשימיו, לאחר שרומניה התעניינה באפשרות להקים על אדמתה מפעל לייצור טנקים. ברבע המאה שבה פעל הערוץ של דן ונתיב, הוא עלו לישראל בטיסות ישירות מבוקרשט לנדבג כ-100 אלף יהודים, ובסך הכל מ-1946 ועד 1989 עלו לישראל קרוב ל-300 אלף יהודים. מנהיגי רומניה הצדיקו את המעשים בכך שהתשלומים אינם כופר נפש, אלא פיצוי על ההשקעות שהשקיעה ממשלת רומניה בחינוכם, בהשכלתם ובהעסקתם של היהודים. התעריף לכל יהודי אכן נקבע על פי מקצועו ורמת ההשכלה שלו. כשרדו יואניד נשאל אם הוא לא מוצא טעם לפגם בסחר בבני אדם, תשובתו הייתה חד משמעית. יש הבדל גדול בין למכור בני אדם לבין לפדות אותם. יש לוודא שהחזירים יגיעו במצב טוב. כתבתו של יוסי מלמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.